שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב, אנחנו היום מתייחסים לנושא הבוער ביותר, והוא לא הבחירות אלא ימי הדין והמשפט, הימים של הבחירה האמיתית בחיים. קודם נגיד שלום לכל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ שמתאים אוזן כדי לשמוע דיבורים שיכולים לעורר אולי לאיזושהי חשיבה נוספת בקשר לעניינו של עצם החיים, לעניינם של עצם החיים, ודברים שבאמת נקבעים ונחתכים ב-40 יום הללו שמראש חודש אלול והנעילה הסופית שלהם מביום הכיפורים. אנחנו מדברים לאנשים מאמינים שיודעים שיש בורא, וכשהם רואים את עצמם הם מבינים שהם לא ברו את עצמם, אלא יש פה בעל הבית שיצר להם את הלב, את המוח, ולכן הבעל הבית הזה עושה סדר בעולמו. אין כאן אנרכיה ואין כאן הפקרות. יש כאן מה שנקרא סדר, ומלך במשפט יעמיד ארץ. הפסוק אומר בתהילים, ועוז מלך משפט אהב. העוז, הכוח של מלך, זה אהבת המשפט. מלך אוהב צדקה ומשפט. ועוז מלך משפט אהב, צדקה ומשפט ביעקב, אתה עשית. ולכן, הסדר הזה הוא מודיע לנו שהוא מאוד חפץ שנצליח בו. בורא העולם ברא את העולם כדי לקיים אותו, לא כדי להרוס אותו. הבורא אינו חפץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הבורא נקרא מלך חפץ בחיים. מלך חפץ בחיים. הבורא רוצה את החיים. ולכן אנחנו פשוט חייבים להתחבר אל הרצון הזה. אבל הרצון הזה יש לו כידוע איזה שהם מצבים של תנאי. כשאדם בורא ויוצר מכונה, נאמר מכשיר סלולרי, יש לו כללים שעל פיהם הוא יצר את המכונה, והכללים האלה כתובים בהוראות של היצרן. ברגע שפועלים לא לפי הכללים, אז המכשיר נהרס. לדוגמה, ישנו כלל שמכשיר סלולרי אסור להכניס אותו לתוך מים, ושלא יבוא במגע עם מים, אפילו לחות מוגברת יכולה לקלקל את התפקוד שלו. כל דבר יש לו כלל איך הוא עובד. בורא העולם ברא את האדם ואמר לו, תשמע, המכונה הזו יכולה לפעול לפי כללים מסוימים. אני הבאתי לך את השכל, את הדעת, הבאתי לך את הלבלב, גם את האוזן הפנימית, גם את האוזן התיכונה, גם את הריאות. יש כללים. הכללים האלה הוא כתב לנו בהוראות שהוא הצמיד לבריאה הזו. ההוראות האלה נקראות תורה. תורה זה מלשון הוראה. באופן עקרוני, וזה נקרא מידת הדין, היה צריך להיות שמי שלא פועל לפי ההוראות, אז סליחה, לא על דעת כן עשיתי אותך. יש לך טענות כלפי, אתה התחייבתי כלפיך על תפקודי ריאות ל-120 שנה, התחייבתי כלפיך על תפקודי לב עם פומפה קבועה בלי שום צורך בבטריות, לתת פולסים חשמליים, לאזן את הקצב החשמלי בלב ל-120 שנה בחינם. מה אתה רוצה ממני? אני התחייבתי לך את החיים, את תפקודי הרגליים, את תפקודי הברכיים, אבל באופן עקרוני בעצם היה צריך להיות שאדם שלא פועל לפי ההוראות, אז ממילא הוא מתבטל. זה נקרא מידת הדין, דין מלשון די. בורא העולם ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין, עמד וצרף, שיתף מידת הרחמים וצרף אותה למידת הדין. רחמים מלשון רחם, רחם פירושו חיים ובריאים, חיים היום על מנת לשלם מחר, זה נקרא רחם. רחם פירושו, אתה מקבל היום, העובר הזה, 9 חודשים, מקבל תפקודים בחינם, כדי שבהמשך החיים, כשהוא יצא לאוויר העולם, הוא ימלא את המשימה. זה נקרא רחם. אגב, המילה רחם זה אותיות מחר. אתה קונה היום בסופר, כדי שמחר תשלם בקרדיט. מחר אתה קונה בקרדיט, כדי שמחר תשלם. אני קונה היום סחורה ב-1,000 שקל, ומשלם עוד 10 חודשים את כל התשלום במילואו. זה בעצם הצירוף של מידת הרחמים. הרחמים אינם מבטלים את הדין, כך אומר רבינו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל הקדוש בספר מסילת ישרים, בפרק הרביעי. מידת הרחמים איננה באה לסתור את מידת הדין, אלא היא מצטרפת, כלומר, במקום שאדם על המקום מתבטל כשהוא ממרה את רצון בוראו, מחלל שבת, מסתכל במקום שהבעל הבית לא מרשה להשתמש בעיניים האלה לשם צפייה במקום מסוים, כשהוא צופה באותו מקום מיד הוא איננו, במקום כך, אז הבורא מחכה, ממתין, לא מבטל את התגובה, אבל נותן לו צ'אנס. אינו חפץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. זה נקרא שמידת התשובה, הכוח לשוב, הוא ניתן במידת הרחמים, במידת הרחמים. כך מתחיל הרבינו יונה בספר המפורסם שערי תשובה. מן הטובות אשר היטיב הבורא, לפתוח פתח לצאת מהחטא באמצעות דרכי תשובה. הפותח שער לדופקי בתשובה, כך אנחנו אומרים בהתרגשות וכל מאמינים בתפילה של מוסף של ראש השנה. הוא פותח פתח לצאת מזה. מידת הדין אומרת שכשאדם עשה עבירה, רצח, נאף, גנב, גזל, חילל שבת, אז מיד יש תגובה. אפשר לבוא לשופט מחוזי או לשופט שלום, או לשופט עליון, ולומר לו, אדוני, אני חוזר בתשובה, תמחוק בבקשה את התיק הזה. זה מצחיק אותו. מי שחטא משלם. זו המערכת המשפטית בכל מקום בעולם. הבורא יתברך חידש כוח שנקרא תשובה, הרוצה בתשובה. נתן פתח לקיים את המציאות שלנו גם לאחר החטא. זה התחדש בי"ג מידות של רחמים שמשה רבינו הוריד במתן לוחות שניות ביום הכיפורים, בי"ד בתשרי של שנת 2449, שירד עם הלוחות השניות מנהר והביא איתו את ה-13 מידות של רחמים, השם השם כאל רחום וחנון, שאנחנו מזכירים את זה בזעקה 7 פעמים לפני הנעילה הסופית בתפילה הנועלת את יום הכיפורים, בתפילה המרטיטה שנקראת תפילת נעילה, לא תפילת סגירה, לא סוגרים כשאפשר לפתוח, אלא נעילה, נעילה לא מאפשרת פתיחה. ובתפילה הזו אנחנו זועקים 7 פעמים את הכוח העצום ביותר של י"ג מידות של רחמים, ומפעילים את התותחים הכבדים ביותר שיש ברשותנו. מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו הפילי, ובעד דמך רחמים שעלי, כי כל ליבב דווי, וכל ראש לא חולי. תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות, כך אומרים שם בקטע של הסליחה שאומרים בתפילת הנעילה. תמכתי את היתדות שלי, כלומר את הבסיס שלי על 13 מידות של רחמים. תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות. שערי דמעות כי לא נשלבות, הכוונה היא לא נסגרות, יש שליבות בתריסים. ואנחנו לא נועלים אותם, שערי הדמעות לא ננעלים. תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות. לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות. אני שופך את הלב שלי, שיח שהוא קולמוס הלב, הדיבור שהוא קולמוס הלב, לפני עמי הבורא שהוא בוחן לבבות ביום דין. לכן אני שפכתי שיח פני בוחן ליבות. בטוח אני באלה ובזכות 3 אבות. כלומר, אנחנו מפעילים את התותחים באמת הכבדים ביותר שעומדים לרשותו של הנברא מול הבורא. הנברא שמעד, חטא, רדף או נפל תחת פח יצרו, הרפלקסים שלו, הנטיות שלו, פעולות הספונטניות שהוא לא מספיק יפעיל ברקסים של מחשבה, האם זה נכון, האם זה לפי הכללים של הבעל הבית שנתן לי את המוח, את הלב, את העיניים, את האוזניים, האם היה הותר לשמוע את המהדורה הזו, את הדברים הללו, או שהוא נתן לי אוזניים כדי לשמוע דברים פוזיטיביים, לא רכילויות ולא כל מיני ניוסים שליליים על פלוני ועל אלמוני. אז אנחנו מבקשים ומפעילים את הכוחות הכי חזקים, מזכירים את 13 מידות של רחמים, כלומר לפעול לפיהם. רחום, תהיה אתה רחום, אז ירחמו עליך מן השמיים. חנון, תהיה אתה חנון, אז גם כן הבורא יחנון אותך. ערך אפיים, תהיה אתה ערך אפיים. העובדה הזו שתהיה ערך אפיים תגרום שהבורא יעריך אף גם כלפיך וייתן לך עוד צ'אנס, עוד צ'אנס וכן הלאה. לחכות את הבורא, כפי שנאמר שם בדברי רבנו בעל הצרור המור, הוא אומר שמה, שחזל אומרים, אם אתם עושים לפניי כסדר הזה של י"ג מידות של רחמים, אני פותח שערי תשובה. לא כתוב אם אתם אומרים לפניי, כביכול נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה למשה סדר של רחמים, י"ג מידות של רחמים, ואמר, אם אתם עושים לפניי כסדר הזה, עושים, עושים, אם אתם עושים את הפעולה, כלומר, מחכים אותי, מתקיימים את ה-ואנווהו, אני והוא, מה הוא גומל חסדי, מה הוא רחום, מה הוא חנון, מה הוא ערך אפיים. אם אתם עושים לפניי כסדר הזה, אני מוכל לכם, וזה משולב עם כוח הדמעות. זה נקרא מידת הרחמים, שמצטרפת למידת הדין, זה כאילו מרכבה שנקראת בלשון חזל, ארכה ויתרי ריחשי, הוא מרכיב את ההנהגה עם שני מהלכים, ויש כאן מהלך שאנחנו משתמשים בו שהוא מידת הרחמים, ואומרים לבורא, חכה קצת, אנחנו בכל אופן בשר ודם, זכור כי אפר אנחנו. יש לנו יצרים, זכור, אתה יודע את יצרנו, אנחנו עשויים בכל אופן מאפר, ולאפר יש תכונה לישון, להיות יותר כבד, פחות זריז. אנחנו עשויים עם מרכיבים כמו מים שהוא בעל כוחות של יצר תאווה. יש מרכיבים שהם מקשים עלינו את ההתמודדות. נכון, נתת לנו את הכלי המרכזי לנצח ולעבד את עצמנו, כן, מלשון עיבוד אוכלים, כן, כלומר לעבוד על עצמנו, שזה צלם אלוקים, דעה, תבונה, והם משתמשים בה עם התורה הקדושה, וזה משנה את האדם, תורה היא כפטיש יפוצץ סלע, אפילו אם היצר הוא כמו אבן סלע, האבן נימוח על ידי האש של התורה, גם אם היצר הוא כמו ברזל, הברזל מתפוצץ, נתת לנו כלי עבודה, אבל אתה יודע, לפעמים אנחנו טרודים, אנחנו סקרנים לשמוע כל מיני דברים אחרים שמושכים אותנו בצורה נוראית, כל מיני כוחות, עניינים שונים שמסיחים את דעתנו מהעיקר, אבל לפחות ב-40 יום האלה אנחנו משתדלים לעשות עם עצמנו חשבון נפש ולהיערך לקראת המערכת המשפטית שעובדת, והבורא רוצה שנצליח במשפט. זה שופט שמאוד רוצה וחפץ ביצדקו, נותן לנו הרבה פתחים, פתחים וסולמות, רק להתקרב, לפתוח פתח כחודו של מחט. להתקרב, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה, אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח שקרוניות עוברות בו. אז אנחנו היום רוצים לתת את הכיוון, איזה כיוון יושב בעל עם אשתו, יושבת אישה עם בעלה, הורים עם ילדיהם, אדם עם עצמו, בן ישיבה, חושב עם עצמו, הרי אני אדם מאמין, ואם היה לי משפט על, לא על חיים ומוות, אלא משפט על שאלה של חס ושלום, איזה מחלה כזו או אחרת, איזה עוני, איזה קושי של שלום בית, חוסר שלום בית, או שקט נפשי לא טוב, זה מין חרדות, פחדים, וזה הנושא שעומד על הפרק. הייתי עושה מאמץ כדי למנוע זאת. הייתי מתקס עיצות. אני אדם דתי, אני הרי אומר שאני מאמין, אני מתנהל כאדם מאמין. בוא נכניס תוכן, ניצוק תוכן לעניין הזה. הבורא גומל טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו. לפי ההנהגה שלו, לפי כל דעות, לפי המערכת האלוקית, אבל יש מערכת, אדם לפעמים משלם למישהו בעולם הזה, לפעמים בעולם הבא, לפעמים, יש לו חשבונות, חשבונות מאוד 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 מורכבים. אני רוצה לפעול, אני רוצה לחשוב על זה. רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, המשגיח הקדוש הצדיק בישיבות מיר ופונוביש, כותב בספרו אור יחזקאל, שהחשיבה הזו היא בעצם הזכות הגדולה ביותר לזכות בדין. מעבר לה, לעצם העובדה שהחשיבה מביאה אותו לשיפור, לשיקום, להתרוממות, עצם המחשבה הזו, אתה עכשיו יושב ומאזין לדברים הנאמרים כאן בשידור, ומתבונן בהם, עצם המחשבה, עצם תפיסת הדברים ברצינות, היא עצמו זכות גדולה מאוד לזכות בדין. למה? כשהבורא רואה שהאדם הזה רציני, הוא מתייחס אליו, הוא לא מזלזל, הוא יודע שיש בעל הבית, יש בורא ויש נברא, יש מנשים ויש מונשם, יש יוצר ויש נוצר, והיוצר הזה עושה בדק בית, בודק את המערכת, מה שווה לו להחזיק, מה כדאי להוריד, מה להעלות, מה... עצם ההתייחסות של האיש הזה למערכת המשפטית גורמת לבורא יותר הסתכלות של רחמים, כיוון שהאדם מבטא את עובדת היותו נברא. לכן אמור גדולי הדור צריך לחשוב בימים האלה לא חרדות ולא פאניקות ולא היסטריה ולא קטסטרופות ולא פחדים, פשוט לחשוב מי אני, מסתכל בראי, חושב מי הביא לי את הפנים האלה, מי נתן לי את השכל שבתוך הראש הזה חושב וחושב, מי הביא לי את הכתפיים הללו, מי נתן לי את המצלמות האלה שנקראות עיניים, ואיתם אני רואה חופשי, בלי גלאוקומה, בלי שום פזילה, בלי יובש בעיניים, מי נתן לי את הכתפיים, מי נתן לי את המותניים, מאיפה הורידו, מי הוריד את המכונה הזו, המכונה שלא תאמן, ששמה אדם, גוף האדם אפילו. מי מדבר על נפש האדם, רוח האדם, נשמת האדם? מי זה? עכשיו, שאלה שנייה, למה הוא הוריד את זה? לשם מה? בשביל לאכול הרבה צ'יפסים, לבלות הרבה באירופה או באמריקה, לייצר דולרים, לקנות נדליים, זה יכול להיות שזאת הסיבה? שבשביל זה הוא שם אותי פה? מה, יש אחד שלקח את זה איתו לבור לאחר 100 שנה, או אולי לאחר 24 וחצי שנים, כמו אותו אברך שבסוף בין הזמנים, לצערנו, הוכנס לבור, לאחר שהוא עשה ברית לבנו חודש קודם, הוא לקח איתו איזה צ'ק אחד, אולי איזשהו נכס, לקח משהו, אז אחר נכנס לבור לאחר 20 שנה, או 40, או 60, או 80, אבל... כפי שאומרים בתפילה, החיים הם כחלום יעוף, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח. למה אומרים את זה בתפילה? כדי לעורר אותנו לאיזושהי התייחסות. זה שבירה שהיא טהרה. כלי חרס, אומרים החסידים, שבירתם זוהי טהרתם. כשרוצים לתאר כלי חרס, אין דרך, רק על ידי שאתה שובר אותו, ולב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. חרס זה אפר, האדם נברא אפר מן האדמה, שברון הלב הוא הדבר הכי הכי שלם שיש, כמו שאמרו קדמונים, אין לך דבר יותר שלם מאשר לב שבור. שמעת פעם משפט כזה? הלב שבור וזה הדבר השלם ביותר, שאדם יודע את מקומו, מפסיק עם האג'נדות שלו והבליטות שלו והדעות שלו והדורסנות שלו והשתלטנות שלו ואני ואני ואני. אדוני, דום לב קטן של 10 שניות, אתה לא פה בכלל. על מי אתה מתרברב? מה אתה צועק? מה אתה רוצה? אני ואני ואני. כל כולך מקבל אחד גדול, כל כולך שנורר, מה שנקרא, קבצן שמקבל ממי שנותן לך את דופק הלב הסדיר, נותן לך את התפקוד כבד בלי שחמת. אתה רק שומע על בעיה קטנה, כל הגובה השחצני שלך נמוג כאשן, ואתה שוכב שם במחלקה כלשהי על המיטה, כאבן שאין לה הופכים עם פיג'מה של בית חולים. מה אתה משתחצן כל כך? הרי בעיה קטנה שוברת אותך. מה המדומיינות הזו? אני חזק, אני אניג, אני אנווט, אני אנהל, אני אפעל, מה זה? קצת שכל, קצת איזון, אז אנחנו מכניסים את עצמנו לזה באמצעות אותו סלסול של אותו חזן שמסלסל ואומר שהאדם משול כחרס הנשבר, האדם יסודו מאפר וסופו לאפר, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כענן קלה, כרוח נושבת, כחלום יעוף. הדבר הזה נועד לא כדי לדכא אותנו, נועד כדי לאתגר אותנו ולתת לנו את מקומנו הנכון, ועל ידי המקום הנכון יש לנו נקודת פרספקטיבה אמיתית איך להסתכל על החיים. לכן כותב רב חצקל הצדיק והקדוש בספרו אור יחזקאל על אלול, כדאי לכל מאזין, לכל אדם, לעיין בזה. קצת לקחת זמן, לסגור טלפונים, עזוב את הבחירות האלה, לא יעזרו לך ולא יעמוד לך בשום עת שאתה תצטרך באמת עזרה, אם זה בגוף, אם זה בחיים, אם זה במחלה, אם זה בשלום בית, אם זה בשיווגים, עזוב, עכשיו קובעים מה יהיה כל השנה, תפעיל את עורכי דין, כל ההזנות האלה בענייני הפוליטיקה והבחירות, לא יועיל לך כלום, זה פשוט מלאך מוות שעומד ומפתה אותך בפרצוף מתוק, כדי להנעים לך את אותו רגע, ומבסוט כל הדרך שהזמן חולף, וימי הדין מתקרבים, ואתה לא מוכן, זה האויב שלך. תבין, תעשה מה שצריך לעשות ביום הבחירות על פי רבותיך, ותרוץ הלאה. אין לך זמן לבזבז נצח עבור הנעת רגע. זה טריקים של השטן שמכניס את כל הבלבולים דווקא בזמן הכי קריטי לחיים שלך. אשר על כן, ברור לנו שצריך לעשות את החשבון ולשבת עם עצמנו, מי אני? מי שם אותי פה? מה היעד שלי? האם אני נוסע ביעד הנכון? האם כשאני קם בבוקר אני חושב איך להשיג יותר כסף, יותר מעמד, או יותר קשר עם מי שעושה אותי? האם אני מבצע את המשימה למענה נשלחתי לכאן? האם זה באמת היעד שלי בעוצם הווייתי? או שאני מחפש אלוהים אחרים? אלוהים אחרים זה לא לקחת פסל ולומר את האבא שלי. לא מדובר על אנשים שצריכים משפוז בגאה או בפרדסיה או באברבנל או בכפר שאול. מדובר בעבודה זרה, אלוהים אחרים פירושו עובד משהו זר, זר. הוא עובד למטרה אחרת, קידום בעבודה. הפיכת המשכורת שלו מ-4 ספרות ל-5 ספרות. הוא קיבל היום 9,500, הוא רוצה 17,000. זה היעד שלו, לזה הוא שם את כל הקורסים ואת כל הפעילות שלו, להוסיף עוד 8,000 שקלים, עוד 80 שטרות של 100 שקל, הוא רוצה להוסיף עוד לכיס שלו. זה עובד עבודה זרה, עבודה אבל זרה למטרה שהוא צריך לעבוד. הבורא שלח אותו לכאן, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, כולל את המוח שלך ואת הלב שלך, לא ברא אלא לכבודו. אתה תתנהל בצורה שמעוררת כבוד שמיים, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, לומד תורה, מרביץ תורה, עוסק בחסד, מנסה לחזק את התפילה שלו, את הקשר שלו עם הבורא באמצעות מחמאות לאשתו, מחמאות לבני ביתו, שליטה על הכעסים שלו. זאת המטרה, נכון? יש לי כללה להביא כסף הביתה. כוללתי בכללה שנקראת בזה את הפך תאכל לחם. זה לא יעד ולא מטרה ולא משימה. זו כללה. ואף אחד לא רוצה להוסיף כללות, אף אחד לא רוצה להוסיף לעצמו עוד אחוזי מס הכנסה, ואף אחד לא מחפש לשלם יותר מס ערך מוסף. אין אנשים כאלה אם הם נורמליים. דם פשוט הפכו את היוצרות, מפלגה עבודה, מטרה עבודה, קידום עבודה, כל מיני מרכזי הייטק, כולם עוסקים במרכזי הכללה בעולם, ומשתדלים להגביר את הכללה ולהיות יותר מקוללים ברמה גבוהה, יותר שעות לעסוק בכללה. תבין, תעשה סדר. לא באת לאסוף דולרים. לא באת. הדולרים הם לצורך קניית לחם כדי שלא תמות ברעב. מעבר לזה, עזוב. יש דברים הרבה יותר יעילים, נצחיים. על זה צריך לדבר, איך אנחנו מגוונים את זה, ואתן דוגמה. הדוגמה הזו התפרסמה בעבר, אני רוצה לתת את ההמחשה, איך בן אדם שינה את החיים שלו כתוצאה מחשיבה הכי פשוטה. אני מדגיש, זה לא לחשוב מי אני ולמה באתי לעולם, זה מחשבה דתית מדי. צריך להיות בשביל זה חזונישניק שרוף או בריסקר שרוף. צריך להיות בשביל זה חסיד סאטמר או חסיד ויז'ניץ או חסיד בלז, קיצוני, שכל היום הוגה בפרישות, ורק אז הוא חושב את המחשבות הבסיסיות האלה. למה באתי לעולם? כל אדם עם שכל אלמנטרי, מה שנקרא common sense, common sense, שכל ישר, פשוט, אני קיים, מי שם אותי פה? מי נתן לי את הנשימות האלה בלי מחלי חמצן ובלי צורך, בלי שום בעיה של ברונכית ספסטית או בלי אסטמה או בלי קוצר נשימה? איך? מי נותן לי את השבלול באוזן ואני קולט היטב בלי שום מכשיר שמיעה? זו מחשבה קיצונית מדי, לדבר על זה בבית, לסגור טלפונים, אנשים ברי דעת חושבים עם עצמם, מה לא רואים מה קורה, מה קרה השנה. קח דוגמה, שניים, שלוש, מהמשפחה הקרובה, מהעיר הקרובה אליך. תראה מה קרה, תדונו, מתי החליטו על זה. כתיבה הייתה בראש השנה, חתימה ביום הכיפורים, 30 יום צפצפו בשופרות ובסליחות. אדוני, תתעורר. אז אני רוצה לספר את הסיפור בקצרה. המדובר הוא על יהודי שהיה, הוא גר בעיר ששמה פתח תקווה. היהודי הזה, כבן, כמדומני, קרוב ל-40, 7 ילדים בערך, והיה עוסק בתורה, ועוסק גם בהרבצת התורה, לאחר שגילה את האמת באזור גיל 20 ומשהו, אחרי שהיה חי בשקר, חי בטעות, הוריו היו קורבנות של המערכת של קיצוצי הפאות, והעברה על דת שהייתה פה בקום המדינה, ונמשכת כמובן עם כל מיני שיטות קצת יותר מדופלמות, יותר מתוחכמות, אבל המגמה היא כידוע, מיליוני ילדים לומדים היום איך לכפור ואיך לחלל שבת ואיך לא להאמין ב... הדברים קשים מאוד, גם על זה צריך להתפלל במערכת ה-40 יום האלה, על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום. אנחנו מבקשים מהבורא שישלח לעם ישראל את השפע ויכירו את האמת, יכירו כוח מלכותיך, וכל הרשעה כי השן תכלה, לא הרשעים, מיליוני ילדים יהודיים שילמדו באמת את האמת, ולא ירמו אותם, יסבירו להם מה זה אלפי שנות יהדות של רמב״ם, רבי שמעון בר יוחאי, ושמעיה ואבטליון, והרבינו אפרים לבון בעל המחנה אפרים, ומי זה היה ריטל גזי על ענייני בחורות, במסכת בחורות, שידעו על מה מדובר. מי זה העם הזה אלפי שנים? לא יתשתשו אותם בדברים של ה-80, 100 שנים האחרונות, ואין יותר, אין שום דבר אחר. אז אני מדבר על הבעל תשובה הזה ששמו יואל. היואל הזה לצערנו לא הכיר את האמת עד שהכיר אותה בנסיבות אלוקיות מיוחדות השגחתיות, והתחתן עם רעייתו פנינה, והקימו בית והעמידו בסייעת הלשמיה 7 נשמות. יום אחד הוא מתחיל להרגיש יותר כאבים עזים בגב, יותר כאבים עזים בגב, ונוטרל לגמרי, חיפש את רפואותיו, חיפש את פתרונו. בהתחלה בארץ התחיל אצל רופאים אורתופדיים שעשו לו צילומים, עשו לו כל מיני אפילו צילומים עמוקים יותר, ולא מצאו שום שינוי. אז הוא התחיל לצרוך סתם תרופות נגד כאבים, כל מיני כוחות של תרופות רגילות נגד כאבים. לקח אותם, אמרו לו הרופאים, זה יותר מדי, זה עלול להזיק אם אתה לוקח את זה באופן קבוע. אבל הוא אמר, יש לי כאבים, מה אני יכול לעשות? לסבול. לפעמים הוא קיבל תופעות לוואי מהתרופות האלה, הפסיק לתקופה, שוב חזרו הכאבים. הלך לכל מיני מרפאים לא קונבנציונליים, שקוראים להם בייגל מאחרס למיניהם, כל מיני כאלה. לא עזרו לו, שילם המון כסף, והגיע גם לארצות הברית, שם תלה תקווה שאולי יהיה משהו, אמרו לו, יש מישהו כאן, מישהו שם. חזר בפחי נפש, זה כבר נמשך כ3 שנים. זה הגיע למצב שהוא היה באמצע סעודות שבת, עוזב, שוכב במיטה עם כאבים קשים, וילדיו ראו אותו, התחילו לבכות, אבא, מה קורה לך? לא, לא, אני כבר בא. הילדים גדלו עם התופעה הזו שאבא סובל. התקרב חודש אב, חודש אלול, והוא מגיע אליי, אז נודע לי באופן עוצמתי את חומרת הדבר, אני לא ממש בקשר הדוק איתו, אבל ידעתי מי זה, אבל לא ברמה לדעת מה קורה איתו. בדברים האלה, עד שהוא בא ואומר לי, תראה, אני מתוסכל. מה? אני יודע שיום הדין קרב, וביום הדין מחליטים, לפי חשבונות אלוקיים, מי ישלב ומי יתייסר. לא רק מזונותיו של אדם נקבעים, מי יאשר ומי יעני. הכל, מה המצב הנפשי שלו, מי ישקט, יהיה לו שקט נפשי. יש אומרים שקט זה שידוך, שידוך נקרא שקט בלשון התרגום. מי ישתדך השנה ומי לא. אני יודע כמובן שדנים גם על החיים עצמם, וגם אם הוא יחיה, שאלה נוספת, איזה איכות חיים תהיה לו מבחינה רפואית. אז אני עובד על עצמי, אני מתכונן, אני רוצה לשפר דברים, ואז אני מסתכל במחזור של ראש השנה, ומתכונן לתפילות הגדולות הללו. זה יום המשפט, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אז אני רוצה להתכונן, ואני בודק את המילים, אם אני יודע את פירוש המילים של התפילות המרכזיות של ראש השנה, והנה אני מוצא דבר שמתסכל אותי. אין בקשות על בריאות הגוף. אין בקשות על מניעת איסורים. כל הבקשות, תן פחדך על כל מעשיך, ויראוך כל המעשים, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. בסדר, אני ודאי יודע מה זה כבוד שמיים, אבל תן להתבטא בנושאים הרלוונטיים בשבילי. מקרו, הכל במקרו, אבל אני רוצה לדעת במיקרו בשבילי. אני רוצה לצעוק, רפאינו השם ונרפא. הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה. הוא אומר לי, הייתי מעדיף תפילת יום חול. כל הדיבורים הגדולים האלה של אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, אתה זוכר את כל תחבולות מצעדי גבר ויצרי מעללי איש, את כל האינטריגות הפוליטיות ואת כל התחכים ואת כל הבלוף שבתוך הבלוף שבתוך הבלוף. אתה זוכר ויודע את כל הלב, בסדר, הכל טוב, אבל אני רוצה לבקש על הכאבי גב שאוכלים אותי. גב תחתון, גב באמצע, איזה כאבים. לא מסוגל לעמוד יותר מ-4-5 דקות רצוף. אני רוצה לבקש ואין לי פתחון פה. לא נותנים לי מילים כדי לבטא את הבקשות שלי. הבנתי את מה שהוא ביקש לשאול, ואז פתחתי איתו את הספר שפתי חיים של מורינו הגאון הצדיק רב חיים פרידלנדר זצ"ל. קראתי איתו את הקטע, את המאמר, והתמצית היא אחת. תבין. לא רק שלא מתעלמים מהרצון שלך לבקש על הבריאות והרפואה שלך, אלא שחזל השתמשו פה באמצעי היעיל ביותר כדי שלא תסבול סכבי גב. והעניין הוא כזה. אני אספר לך את המשל. היום היה למלך כנר, והכנר הזה היה כנר בעל שם עולמי, והמלך היה צריך אותו ערב ערב כדי להירגע מכל פעילות המלכות. יום יום הוא בא ב9:30-10 לחדר שינה של המלך, ניגן לו ניגונים מרגיעים, ועם זה המלך נרדם. זה היה משהו אדיר שנים. לימים נתפס הכנר הזה בפשע מאוד מאוד בעייתי, שהוא עשה את זה בשקט, ונידון למוות בתליה, עד כדי כך. באו כל מיני סנגורים, עדויות, להוציא ולהשמיט את הבסיס לתביעה, לא עזר שום דבר. כבר התקרב המועד שבו הוא נתלה. עד שפתאום הגיע איזה סנגור מכיוון אחר לגמרי והציל אותו. אומר הסנגור הזה, תקשיב, נכון, הוא באמת בר קטלה. הוא לא בסדר, הוא הפושע קשה. אבל מי ינגן למלך? מי ינגן למלך? אין לו תחליף לאיש הזה. הוא כל כך מהווה גורם מרכזי להרגיע את המלך לפעילות המבורכת של המלך, שחייבים אותו. זה שכנע את חבר המושבעים, החזירו אותו לתפקידו שנים על גבי שנים. יום אחד הוא איבד את ידו באיזושהי תאונה קשה, כמובן לא יכול לנגן בכינור, ואז חזר לחבל התליה, כמובן שכבר אין לו סיבה. אין לו סיבה לקיום שלו, הואיל והפשע הישן עומד לו לרועץ, אבל הוא חי שנים על גבי שנים, בשביל לתפקד למלך. אומר הרב פרידלנדר בשם, כמובן מקורותיו רבים, אנחנו באים לבורא בראש השנה ואומרים לו, תראה, אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יצדק לפניך כל חי. אנחנו מפחדים לבוא בדיונים עניינים על כל תיק ותיק, ולהביא הוכחות שאם אנחנו בסדר או לא בסדר. אתה חופר ויודע וממש בוחן ובודק גנזי נסתרות. גולה עמוקות בדין, יודע כל הפנימיות. אנחנו מבקשים משהו אחר. אתה צריך אנשים לפרסום וגילוי מלכותך בעולם. ובפרט בזמננו שיש מיליוני פורקי עול ומנותקים מכל קשר אליך. כולל ילדים שלך. מאות מיליוני נוצרים ובודהיסטים ואיסלאמיסטים, וגם העם הקטן הזה גם חלקו הגדול מנותק ממך. אני רוצה להשתבץ במלכות שלך ולהיות נציג שלך במשפחה שלי, להיות שר החינוך בבית שלי. אני רוצה לקבל את תיק החינוך ולצורך זה לקבל גם תקציב וגם מזכיר אלקטרוני, מזכיר פרלמנטרי, וצריך, תן לי את הכלים לחנך את הילדים שלי. אני אהיה הנציג שלך, אבא, עשה לי טובה. זאת בפעילות שלה עם הילדות שלה, זאת בפעילות, זה בפעילות שלו עם תלמידיו, זה עם שכניו, זה בעיקר עם עצמו, גם אני ילד שלך. לצורך תפקוד כשר החינוך, אני צריך תקציב של כמה מיליארדים. זה כולל בריאות, שלום בית, ילדים טובים. זה כולל כל, זה נקרא למענך אלוקים חיים. רבותה, יואל תפס את הפרינציפ. לקח את עצמו בידיים וכתב מכתב לבורא ושם את זה במחזור בקטע הזה של לזוכרינו לחיים. סופו של דבר היה שהוא בא לרופא לבקש את התרופות שלו, אמר לו, עזוב את התרופות של הגב, תבדוק את הנושא של הכליות. לפעמים כליות מקרינות כאב מזעזע לגב, ואכן בבדיקות אולטרסאונד התברר שהבעיה שלו היא בכלל לא אורתופדית, אלא סתימה קטנה במערכת הכלייתית. הוא לקח תרופות שבועיים ויצא מכל המחלה הזו. אנחנו רוצים לבקש מהבורא, שבץ אותנו במלכות שלך, ולצורך זה תן לנו חיים איכותיים, שנוכל לגלות כבוד שמיים. תודה וערב טוב לכל המאזינים, ושנזכה לשנה מתוקה, מלאת בשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמור, חמור. אולי ניס